בעצם גילינו, להפתעתנו המרובה יש לומר, שאם אנחנו מחברים את המופיע האמור בספר מלכים, יחד עם האמור בספר דברי הימים על תקופת יאשיהו, עולה התמונה הבאה. יאשיהו המלך מולך בגיל 8, לוקח לו 8 שנים להבין מי נגד מי ולהצליח להתגבר על הפקידות שהשאיר אבא שלו וסבא שלו. מגיל 16, שנת 8 למולכו, הוא מתחיל את התהליך הזה, ובגיל 20, שנת 12 למולכו, הוא מתחיל תהליך אדיר של ביאור עבודה זרה, מסיבי, בכל המרחב, גם ביהודה, גם בירושלים, אבל גם בשבטי ישראל. והתהליך הזה נמשך נפרס על פני 6 שנים, משנת 12 למולכו עד שנת 18 למולכו, כשאנחנו כמובן מבינים היטב את מעשיו של יאשיהו, לפני שהוא בכלל מגיע לטהר את בית המקדש, לפני שהוא בכלל מגיע לאזור הקודש, הוא אומר, קודם כל, אין אדם טובל ושרץ בידו. קודם כל, בוא נבער, בוא נטהר את כל המרחב כולו, ואז נגיע לבית המקדש. בסיומם של אותן שנים ארוכות, זה לא יום ולא יומיים, לא חודש ולא חודשיים, 6 שנים ארוכות שיאשיהו מבער את העבודה זרה, הוא מגיע לבית המקדש, ושם, למרבה ההפתעה, מוצאים ספר, לא סתם ספר אלא הספר, הספר זה הספר, ספר התורה שכתבו משה, הספר הזה פתוח בנבואת פורענות, פעם בפעמיים, הולכים לחולדה הנביאה, והיא באמת מאשרת את העובדה שהולכת להגיע פורענות על העם הזה. היא אומרת שאולי זה לא יהיה בימי יאשיהו, קצת אחריו, כי רך לבביך וכו', אבל הולכת להגיע פורענות, ואנחנו כמובן שואלים, א', למה, וב', מה הייתה התגובה של יאשיהו בעקבות הדבר הזה? אז לפני שנענה על השאלות האלו, אני רוצה שננסה להאיר את התקופה הזאת. כן, זהו. ובפעם שעברה גם ראינו שבמשך התקופה הזאת, במשך 6 שנים, שבהם יאשיהו מבאר עבודה זרה, ואמרנו, חורג הרבה מעבר לגבולות יהודה וירושלים, אלא הולך גם אל שבטי ישראל, בדיוק בתקופה הזאת, ירמיהו מתנבא את הנבואה הגדולה שכולנו מכירים, לשבעת הבנים לגבולם, ירמיהו פרק למד א', קודם כל הנבואה הזאת מתייחסת ומדברת אל שבטי יוסף, אל שבטי אפרים, שגלו, והנה הם עתידים לחזור. ממש ירמיהו רואה את זה מול עיניו, הוא רואה את המלך הזה, יאשיהו, כמי שמשנה את מסלול ההיסטוריה לא פחות. יש כאלה מנהיגים בהיסטוריה שהם היו באיזושהי צומת, והם שינו. הם היו בצומת, הם היו עם המודעות הנכונה, עם התודעה הנכונה, בין אם זה מנהיגים מעם ישראל, בין אם זה מנהיגים מאומות העולם, שהיו בדיוק בזמן הנכון, במקום הנכון. אולי הדוגמה, לא יודע, אולי הכי בולטת, אבל אחת הבולטות זה צ'רצ'יל, ש... אחרי מלחמת העולם השנייה, כידוע, הוא לא נבחר להיות ראש. זה נשמע דבר בלתי... איך זה יכול להיות? שהמנהיג שהציל את אנגליה, ולא רק את אנגליה, הוא היה העמוד התווך בתוך כל הבעלות הברית, לא נבחר. אה? יש לכם הסבר טוב לזה? כן, כאילו, הוא היה אחד שידע להבטיח דם, יזע ודמעות, ועמל גם מופיע. וברגע שהסתיימה המלחמה, אז הוא היה... אפשר להגיד שהוא היה גדול מדי על האזרחות, כאילו, במובנים מסוימים. אז יאשיהו, להבדיל כמובן בין צ'רצ'יל לבין יאשיהו, אלף אלפי מדרגות, אבל ככה זה נתפס, לפחות גם בעיני יאשיהו בעצמו וגם בעיני הנביא ירמיהו, מנהיג שהולך לשנות את הגלגל שמתגלגל לכיוון מאוד מאוד לא טוב. אני חושב שהנבואות של ירמיהו בעצם לא התגשמו. הנבואות הפורענות.
לא. הנבואות הפורענות לא התגשמו.
אותה נבואת פרק למד א', נגיד אתה מדבר עליה. אז הזכרנו כמה פעמים שנבואה טובה לא חוזרת ריקם, אבל כל נבואה צריכה כלי. ולכן, מכיוון ודרך אגב, זאת לא הנבואה היחידה שלא מתקיימת, גם נבואות ישעיהו שראינו, גם הן לא התקיימו, נבואות ישעיהו שנאמרו על חזקיהו, שהוא מלך המשיח, גם הן לא התקיימו. כלומר, יש איזו נבואה, היא מרחפת, הנביא אומר נבואה, היא מרחפת באוויר, ומחפשת פוטנציאל התממשות. אם העם היה ראוי וזכאי והבין את המודעות ואת ה, את ה, את השליחות שלו, אז הנבואה מתלבשת באותה סיטואציה. אבל אם לא, אז היא ממתינה לשעת כושר הבאה. אפשר להגיד שבעצם במובן מסוים העומס על יושיהו לא מורכב רק מנבואות ירמיהו, אלא גם הנבואות של ישעיהו שהתנבא על חזקיה שהוא יהיה משיח. רגע, זה לא הלך בחזקיה, לא משנה כרגע מהן הסיבות, כי לא אמר שירה וכו'. אז הנה ההזדמנות הבאה, קח את הנבואות האלה וגם תעתיק אותם לכאן. יש דעה כזאת, כן. או שנפרש את הדעה הזאת באופן מצמצם. ברוך אתה, אדוני, אנחנו שהכולים לא. הכוונה, לא יחזרו במלואם. יחזרו מהם נציגים. אנחנו רואים היום, אמנם יש מחלוקת מניין הגיעו יוצאי אתיופיה, מהשבט. יש כאלה שאומרים שהם שבט יהודה, ויש כאלה אומרים שזה שבט דן, מוצאה משבט דן. אז כנראה שאנחנו נפרש את הנבואה, את הדברי חז"ל האלה באופן מצמצם, שהם לא יחזרו כמו שחזרו שבטי יהודה ובנימין, עלייה מסיבית, אלא יהיו דומיות, בני מנשה כאלה, או אנשים כאלה שמגיעים בודדים. כן, נכון. טוב, אז אני אומר, הנביא ירמיהו מלווה את התקופות האלו. אמרנו, התנבא נבואת נחמה אחת גדולה מאוד. עוד, אני לא זוכר אם ראינו את הנבואה בבית היוצר? למדנו את זה כאן? למדנו את נבואת פרק א' ואת בית היוצר, למדנו, נכון? בסדר. אז הנביא ירמיהו גם מבקש את ה... כן. הנביא ירמיהו גם מבקש מהקדוש ברוך הוא שיסביר לו, כי באותם 8 שנים ראשונות של יאשיהו, הנביא ירמיהו מקבל נבואות פורענות על יושבי ירושלים, המשך בעצם מתקופת מנשה, ופתאום כאן יש איזשהו שינוי, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שיסביר לו, והקדוש ברוך הוא אומר לו, בבקשה, לך לסדנת קרמיקה של היוצר, ותראה איך אפשר לעשות דברים, אפשר לעשות דברים אחרת. כל פנים, זוהי בעצם התמונה נכון לרגע זה. נכון לרגע זה, אחרי 6 שנים, שבהם יאשיהו וירמיהו ביחד פועלים פעולה מסיבית מאוד לביאור עבודה זרה ולתשובה עצומה, כן? ירמיהו הוא חלק מן המהלך הזה, את הפרק הזה נדמה לי גם כן קראנו, איך ירמיהו הולך ועומד בשערי ירושלים, כן? גם על זה דיברנו, נכון? ומבקש מהם שלא לא יסחרו ביום השבת, נכון? זה הליווי של ירמיהו לתוך כל המהלך הזה, אבל פתאום מגיע, כמו שהזכרנו, השנת 18 ליושיהו המלך, ומקבלים כזה... כזה בלוק, כזאת חסימה, כזה מכה, אשר הוכיתי בית מאהבי, מה יעשה יאשיהו בדבר הזה? תראו, אני רוצה שננסה ככה להבין אולי טיפה יותר לעומק את המובן של בעל תשובה. יש הרבה בעלי תשובה בתנ"ך, התנ"ך מלא מהם. אפשר להגיד שבעצם זאת הדמות המרכזית בתנ"ך. דמותו של בעל התשובה. ודווקא אם ננסה לחפש את הבכור, קו נטוי הצדיק, אנחנו ניתקל בהרבה מאוד כאלה שנכשלו. בעל התשובה הוא תארו, זה ציר כזה, אדם הראשון, בעל תשובה. שט, הוא ילד שהוא תולדה של תשובה, שהאדם הראשון שהיה בתשובה וחוזר לחיות עם אשתו. נוח, גם הוא אמור לעשות להוביל מהלך של תשובה. לכן זה הדרך ודאי בבית יעקב, יהודה מול ראובן, יהודה הוא בעל תשובה. שב בתשובה על החטא של מכירת יוסף, שב בתשובה על כך שהוא לא נתן את תמר כלתו לבנו. לכן זה הדרך, דוד הוא בעל תשובה כמה גדול מאוד, עם ישראל, ציר כזה. ובכל אופן, התנ"ך בעצמו מגדיר את גדול בעלי התשובה. מי הוא? לא פחות ולא יותר מאשר יאשיהו, המלך שאנחנו עסוקים בו כעת. נקרא רגע את הפסוקים. אלה פסוקי סיכום, אחרי שהוא מת, אמנם, אנחנו נשתמש בהם כבר כעת. במלאכים ב' פרק כ"ג, פסוק כ"ה נגיד. וגם את האובות ואת העידונים ואת הטרפים ואת הגילולים ואת כל השיקוצים אשר נראו בארץ יהודה ובירושלים ביאר יאשיהו, למען הקים את דברי התורה הכתובים על הספר אשר מצא חלקיהו הכהן בית אדוני. וכמוהו לא היה לפניו מלך אשר שב אל אדוני בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו, ככל תורת משה, ואחריו לא קם כמוהו. אז התנ"ך, מילא לפניו אנחנו מבינים, אבל אחריו, מעיד הכתוב, לא היה ולא יהיה מלך בעל תשובה גדול כמו יאשיהו. אה? ירמי. ובכל מאודו ככל תורת משה, ואחריו לא קם כמור. ואז בכל אופן הכתוב אומר שהקדוש ברוך הוא לא שב מחרון פה בגלל מנשה. מה הכוונה? מה המשמעות של להיות גדול בעלי התשובה? אז אני חושב שזה יושב פה על איזשהו ציר שאפשר נקרא לו דוד, חזקיה, יושיע. הציר הזה אומר, לא רק שאני חוזר בתשובה על החטאים שהיו, אם היו, אלא כוח התשובה במלכות בית דוד הוא כל כך גדול, הוא כל כך מהותי לממלכה עצמה. זה לא אופציה, טוב, נחזור בתשובה, או כן או לא. זה עניין מהותי בגנום של מלכות בית דוד, באישיות של מלכי בית דוד, משם זה עומד. הרי בעצם כל מלכות בית דוד כולה עומדת כתוצאה מתהליך תשובה של נעמי שחוזרת בתשובה ושבה משדה מואב לבית לחם, של רות שחוזרת בתשובה ובעצם מעמידה את גומלת חסד עם קלטה, של בועז שחוזר בתשובה, הכל זה תהליכים של תשובה, של גאולה, של יכולת. תשובה בעצם זה לא רק חזרה בתשובה להיות דתי, הכוונה, אלא תיקון העבר. זה תשובה בעצם, כאילו לחזור חזרה בזמן ולתקן את העבר. מה בועז עושה? בועז נושא את רות ומתקן את העבר, בעצם מקים את שם המת הנחלתו, את מחלון. אז כל מלכות בית דוד, רות ובועז, הם עומדים, נולדים ילדים כתוצאה מן המהלך הזה. צרפו לזה את העובדה שאנחנו בעצם מדברים על, 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 על מהלך תיקון של, של מות לוט, כלומר, המהלך של רות, בזמנו למדנו את זה, המהלך של רות מברר שמתקן את מעשה בנות לוט רטרואקטיבית. כלומר, האם מעשה בנות לוט היה גילוי הראיות מהסוג החמור ביותר, בנות שאבא שלהם בא עליהם, או מעשה חסד נאצל ונעלה של שתי בנות שמבינות שהעולם הולך להיחרב ואין להם ברירה אלא להעמיד זרע, גם אם זה מאבא שלהם. איזה מעשה זה? סימן שאלה, לא יודעים. ההיסטוריה מתגלגלת ולאט לאט מתברר שהמעשה הזה מפוצל לשניים. לא תתכוון לרעה ובנותיו התכוונו לטובה. לא תתכוון לרעה ולכן מבניו עומדים אנשים שהם נעדרי חסד, זה זרע מואב, ולכן יש עליהם גזירה לא לבוא בקהל השם, הדור הסירי לא יבוא הנה, כי בעצם סוג של ממזרות. ואילו בנות לוט התכוונו לטובה, התכוונו לעשות מעשה חסד הכי גדול, אז מתגלגל שמבנותיהן עומדת רות המואביה שהיא גומלת חסדים גדולים. אז זה מתחיל ככה, מתחיל מבנות לוט, עובר לרות, משם לדוד, גם ישי הוא כמובן מתמודד עם הסוגיה הזאת של תשובה, של תיקון רטרואקטיבית, פורש משתו וכו'. דוד שהוא בעל תשובה גדול מאוד עם כל קורות חייו. חזקיהו, יאשיהו, ואני אומר, עוד שנייה אחת, הנקודה של התשובה מגיעה לא רק על מעשים לא טובים שמי מהם עשה, אלא גם מול הנבואה. גם מול נבואה מפורשת שאומרת למלך, נגמר, נגזר עליך דין. אצל דוד, הנבואה אומרת לו, הבן שנולד לך מבת שבע ימות. אצל חזקיהו, הנבואה אומרת לו, אתה הולך למות. אצל יאשיהו, ספר התורה אומר לו, המעשים שלך לא מועילים מול הסבא שלך מנשה, ומול האבא שלך המון, המעשים שלך, עם כל הכבוד, אתה בסך הכל עובד פה 6 שנים, הם עבדו 57. עדיין יש לך עוד, זה לא מועיל, זה לא עוזר. ושלושת המלכים הללו שומעים את דברי הנבואה ואומרים, ואף על פי כן תשובה. תשובה קדמה לעולם. כן. זה הלרעה, כלומר, מעשה כזה, אתה יכול לעשות אותו, בוא נאמר ככה, פסיביות זה לא אופציה. כן, פסיביות זה בעצם סוג של... זה... כן, כן, לא שאני לא מקבל את זה, אברהם אבינו לא מקבל את זה, הוא פרש מילות, מה שאומר, יצא עליו כל זה שבעל בנותיו. מה זה, יאי, נשקו, וזה, לא ידע, כן, אלא מה, שזה, אני אגיד לך על מה זה יושב, בסדר? זה בית לא הנושא שלנו. כמה פסוקים לפני כן, לוט, שאתה כרגע מייחס לו סוג של איזה תמימות, והוא לא בדיוק ידע, וכל זה, מוכן להוציא את אחת מבנותיו, כנראה אחת משתי אלו, אל אנשי העיר שהתעללו בהם. כן? כאילו, זה ברור שהוא לאות אחרי הראיות, ולאות אחרי בולמוס של הראיות, וזה אופציה אצלו. להוציא את המנכון, יש פסוק. הם רוצים את זה, לא, כי על כן באו בצל קורתי, הננה לי בת אשר לא יד האיש, הוציאה, ותתעללו בה. בן אדם שמוכן להפקיר את הבת שלו, שיתעללו בה. מה? נכון. אז זה ברור שהדמות היא כאן, כן. היא דמות... כן, נכון. אז לכן, זה ברור שעל זה זה יושב, ואילו בנות לא, אתם... טוב. אז אני אומר, מהלך התשובה הוא מהלך לא רק מול עבירה. זה כאילו, זה חשבון קל. אדם עשה עבירה, יעשה תשובה. מהלך התשובה בציר הזה, דוד, חזקיהו, יושיהו, הוא גם מול דברי נבואה מפורשים. יש כאן איזה מין תובנה עמוקה שיש יכולת לחזור אחורה בזמן ולתקן, שתשובה קדמה לעולם ואף אחד לא יכול לעצור את זה. לכן בגמרא, כשהגמרא מתארת את התשובה, אז הגמרא אומרת, שאלו, לא זוכר איפה הגמרא עשתי אולי ביומה, שאלו לחוכמה, חותם העונשו, אמרה, חטאים תרדף רע. שאלו לתורה, מה אמרה? אז אמרה, לא יודע, הביא קורבן והתכפר לו. שאלו לנבואה, כן, כאילו. אף אחד מהם לא מזכיר את האופציה של תשובה. שאלו לקדוש ברוך הוא חותם העונשו, אמר, יעשה תשובה והתכפר לו. כלומר, הממד הזה של היכולת לחזור חזרה בזמן ולתקן, לעשות מעשה כאן עכשיו שמשפיע רטרואקטיבית, זה פלא, זה סוד, זה תשובה. אבל מלכות בדוד בדיוק בנויה על הסוד הזה. זה גם ההבדל בין, אם אנחנו עשינו כאן איזו השוואה בין הצדיק מעיקרו לבין בעל התשובה, ההשוואה המרכזית היא כמובן בין דוד לבין שאול. שאול הוא צדיק מעיקרו, הוא גבוה, משכמו מכל העם ומעלה, וזה הולך מצוין עד שזה נופל. וכשזה נופל פעם אחת, שאול כבר לא יודע איך לארגן את הכוחות שלו ולקום מחדש. ואילו דוד, הוא לא מפסיק ליפול. הוא כל הזמן נופל וקם, נופל וקם, נופל וקם, וקם. איפה זה בא לידי ביטוי אצלנו? אצל דוד זה בא לידי ביטוי, הזכרנו, כשהנביא אומר לו, תשמע, הילד שנולד לך מהאישה הזאת ימות. ומה דוד עושה? קורע שערי שמיים בתפילה. לא מוותר, נלחם עד הסוף, מתאבל, צם, אומר, אני אצליח לי להפוך את הגזרה. לא הפך, טוב, קיבל תשובה שלו, אבל הוא לא ויתר. אצל חזקיהו אמרנו, הוא הצליח. הנביא אומר לו, צב לביתך כמעט תבלו תחיה. הוא אומר לו, סליחה, צא החוצה, בן אמוץ, קלן לבדך וצא, אני מקובלני מאבא, אפילו חרב חדה מונחת, אני מנה צום רחמים, קורא שערי שמיים בתפילתו, מכתב לחזקיהו בחלותו, שמעתי את תפילתך, ראיתי דמעתך, הנני אוסף על, על שנותיך 15 שנה. איפה זה בא לידי ביטוי אצל יושיהו? יושיהו בעצם מבין שאומרים לו מהשמיים, לא אומרים לו לא, אלא אומרים לו לא מספיק. כן? אמרו לו, זה לא מספיק מה שעשית. והמדרגה הבאה, כדי שמבחינתו זה יהיה מספיק, כלומר, לפעמים אומרים לך לא כדי לראות כמה אתה רוצה כן. כמו מה שהגמרא מספרת על אלישע בן אבויה. אלישע בן אבויה, רבי מאיר אומר לו, תשמע, בוא תחזור בתשובה. אומר לו, אין סיכוי, כבר לא רוצים אותי. הנה, בוא, תופס איזה ילד, פסוק לי פסוקך. אז הילד הזה אומר לאלישע ולרשע, אמר אלוהים, מה לך לספר חוקיי? אבל הילד הזה טיפה צריך קלינאי תקשורת, אז במקום להגיד ולרשע, זה יצא לאלישע. אומר, אתה רואה, הנה אפילו הילד. ומסבירים כולם, שדני המהר"ל שם, חידושי הגדות, זה גמרא בחגיגה, אומר, אמרו לאלישע לא, כי רצו לראות כמה הוא רוצה כן. בוא נראה, על זה אמר הרבי מקוצק פעם, אם היו אומרים לי שאי אפשר לחזור בתשובה, הייתי תוכן שבעה רקיעים ושב. מה זה אי אפשר? אין דבר כזה אי אפשר. אי אפשר, אז נשבור את הקיר, יש קיר, נעבור דרך הקיר. יושיהו מבין שמציבים בפניו קיר, כי הרצון שלו, או הרצון של האומה, לא מספיק חזק, ולכן הדבר הבא שצריך לעבור אליו, זה מעמד כריתת ברית. כתוצאה מגילוי ספר התורה, יושיהו מחליט על מעמד אדיר. בואו נראה את המעמד הזה. בואו נלך לספר דברי הימים, זה שלנו. פרק למד, נגיד נתחיל מלמד ד' פסוק כף ד'. מגלים את הספר, פסוק כף ב', וילך חלקיהו ואשר המלך אל חולדה הנביאה, אשת שלום בן תוקהת בן חסרה, שומר הבגדים והיא יושבת בירושלים במשנה, וידברו אליה כזאת, ותאמר להם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אמרו לאיש אשר שלח אתכם אליי. כה אמר אדוני, הנני מביא רעה על המקום הזה ועל יושביו, את כל העלות הכתובות על הספר אשר קראו לפני מלך יהודה. כן, למה הוא הלך דרך אגב לחולדה אם היה את ירמיהו? מקור ל... כן, הדרת נשים, הדרת נשים. הגמרא במגילה אומרת שהוא אמר, חולדה היא אישה, היא תרחם, יהיה לה תרחמים. לא עזר. תחת אשר עזבוני ויקטירו לאלוהים אחרים, למען הכיסני בכל מעשה ידיהם, ותיתח חמתי במקום הזה ולא תכבה. ואל מלך יהודה שולח אתכם לדרוש באדוני, כה תאמרו אליו, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, הדברים אשר שמעת, יען רך לבביך, ותיכנע מלפני אלוהים, ושומעך את דבריו על המקום הזה ועל יושבה, ותיכנע לפני, ותקרא את בגדיך ותבק לפני, גם אני שמעתי נאום אדוני, הנני אוסיפך אל אבותיך ונאספת אל קברותיך בשלום, ולא תראה עיניך בכל הרעה אשר אני מביא על המקום הזה ועל יושבה, וישיבו את המלך דבר. זאת נבואה חתומה, אין מה לעשות, אין מה לשנות. מה תגובת יאשיהו ממלכות בית דוד? וישלח המלך ויאסוף את כל זקני יהודה וירושלים, ויעל המלך בית אדוני וכל איש יהודה ויושבי ירושלים והכהנים והלווים וכל העם מגדול ועד קטן, ויקרא באוזניהם את כל דברי ספר הברית הנמצא בית אדוני. ויעמוד המלך על עומדו ויכרות את הברית לפני אדוני, ללכת אחרי אדוני ולשמור את מצוותיו ואת דבותיו וחוקיו בכל לבבו ובכל נפשו, לעשות את דברי הברית הכתובים על הספר הזה. מדהים. אני רוצה להגיד כאן הערה אחת פרשנית, פשט, ברשותכם, בסדר? על מה עם ישראל אמרו נעשה ונשמע? איפה זה כתוב קודם כל נעשה ונשמע? איפה כתוב נעשה ונשמע? איפה כתוב? בהר סיני כתוב נעשה ונשמע, תמצא לי. לא כתוב שם, אני חוסך לכם את זה. שם כתוב כל אשר דיבר השם נעשה. איפה כתוב נעשה ונשמע? זה כתוב לא בפרשת יתרו, אלא בפרשת משפטים בכלל. אני אומר, זה חשוב מאוד כדי להבין פה את יאשיהו, חשוב מאוד הלימוד הזה רגע. בסדר, ממש פשט, כדי שנדע על מה הסוד, מי גילה רז זה לבניי, סוד. נעשה ונשמע נאמר בסוף פרשת משפטים. הנה. בסוף פרשת משפטים, כן, בדיוק, זה הפסוק. ואל משה אמר, עלה אל אדוני, אני קורא מפרק אבדל את פסוק א', ואל משה אמר, עלה אל אדוני, אתה ואהרון, אדב ואביו, ושבעים מזקני ישראל, והשתחוויתם מרחוק. ניגש משה לבדו אל אדוני, והם לא ייגשו, והעם לא עלו עמו, ויבוא משה ויספר להם את כל דברי אדוני, ואת כל המשפטים, ויען כל העם, כל אחד, ויאמרו כל הדברים אשר דיבר אדוני נעשה. שימו לב, זה לא נעשה ונשמע, זה נעשה. ויכתוב משה את כל דברי אדוני וישכם בבוקר ויבן מזבח תחת ההר ושתים עשר מצבה לשנים עשר שבטי ישראל. טוב. וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות ויזבחו זבחים ושלמים לאדוני פרים. ואז יש כאן מעמד, איזה מעמד יש פה? ויקח משה חצי אדם וישם בהגנות וחצי אדם זרק על המזבח, זה מעמד כריתת ברית. ויקח ספר הברית ויקרא באוזני העם ויאמרו כל אשר דיבר אדוני נעשה ונשמע. מה זה ספר הברית? זה חוזר גם פה וגם אצלנו. מה זה ספר הברית? זה סיום בין מעמד הר סיני לבין עליית משה להר. הרי כאן משה רבנו עולה, לפני שהוא עולה להר סיני ל-40 יום, הוא קורא עם עם ישראל את הברית, והוא קורא בפניהם את ספר הברית. מהו ספר הברית? אז המחלוקת במחילתא, יש כאלה אומרים ספר הברית זה משה רבנו כתב מפרשת בראשית עד פרשת יתרו. זה דעה אחת. יש דעה שאומרת ספר הברית זה פרשת משפטים שכרגע קראנו. אבל נדמה לי שדעת רבי ישמעאל במחילתא היא פשוטה מאוד, היא ממש פשט, כלומר, שספר הברית זה פרשת איזה? לא. פרשת בהר בחוקותיי. תסתכלו רגע בבקשה פרשת בהר בחוקותיי, תראו שזה ממש הפשט של הפסוקים. כן, הרי כתוב ככה. וידבר אדוני למשה בהר סיני למור, ואז יש כאן יובל, שמיטה וכולי, אבל בואו תראו רגע בפרשת בחוקותיי. כן, פרשת בחוקותיי מסתיימת בפרק כ"ו, כלומר אנחנו מתחילים באלה הדברים שדיבר השם בהר סיני, וזה מסתיים בפרק כ"ו, אלה בפרק כ"ו פסוק מ"ו, אלה החוקים והמשפטים והתורות אשר מתן אדוני בנו ובני ישראל בהר סיני ביד משה. אומר רבי ישמעאל במחילתא, ספר הברית זה בעצם פרשת הברכות והקללות ופרשת בחוקותיי. בדיוק, בדיוק, הברית שמופיעה כאן. זכרתי את בריתי יעקב ואת בריתי יצחק, בריתי אברהם, זה ספר הברית. ברית ראשונית, זה ספר. כלומר, עם ישראל אומרים נעשה ונשמע על פרשת בחוקותיי, על הברכות והקללות. עוד לפני שהם יודעים מה כלול בזה, זה הריבותא. אומרים, תשמעו, אם תלכו בחוקותיי זה מה שהביא, אם לא, הם מבינים גם את המשמעות של מה יקרה אם לא. כי אתה אומר לעצמך, למה לא להגיד נעשה ונשמע? מציעים לך עסקה טובה, תורה, זכויות בעולם הבא, יאללה, נגיד נעשה ונשמע, מה יכול להיות? לא, כשעם ישראל אמר נעשה ונשמע, הם הכירו גם את הצד השני. מה יקרה אם כן, מה יקרה אם לא? על זה אמרו נעשה ונשמע, על בהר סיני הזה. כשיושיהו המלך קוראת ברית מחודשת עם העם, זו ברית שכוללת את שני הצדדים. מה יקרה אם נשמור, אבל גם מה יקרה אם לא נשמור? אנחנו לקראת חורבן. בואו נחדש את הברית. את המחויבות הטוטלית, הברית אלוקית, זה בעצם אי אפשר להתחמק ממנה. זה ודאי, אתה לא יכול להתחמק מהברית, אתה לא יכול להגיד, טוב, אני יותר לא חלק מהברית, והחוקים לא חלים עליי. ברית אלוקית היא רודפת אותך לכל מקום שלא תהיה, אבל הקריטת הברית של יושיהו בעצם זה מין, עוד פעם להבדיל, אבל תשימו לב שכל פעם שקמה איזו ממשלה חדשה בישראל, אז הולכים לנסים לארצות הברית, ואז מודיעים שהממשל ישרר מחדש את ההסכמים שכבר היו, בלה בלה בלה, בלה. כן? מה צריך לאשרר דבר שכבר היה קיים? התחלף שלטון, צריך להגיד מחדש, אנחנו מסכימים למה שכבר הסכמנו. אז כביכול יש כאן איזה מין אישרור מחדש של הברית, של המחויבות של עם ישראל, את זה מעמיד יושיהו, אבל עיקר העיקרים פה זה ההבנה של שני הצדדים. זה לא רק אנחנו מסכימים ומחויבים, אנחנו מבינים מה יקרה אם כן, אנחנו גם מבינים היטב מה יקרה אם לא, זה בדיוק ההעתק של הברית הקודמת. יפה. בוא נקרא עוד, נסיים את הפסוקים בפרק למדבט. ויעמד את כל הנמצא בירושלים ובנימין, ויעשו יושבי ירושלים כברית אלוהים אלוהי אבותיהם. ויעשר יושיהו את כל התועבות מכל הארצות אשר לבני ישראל, ויעבד את כל הנמצא בישראל, לעבוד את אדוני אלוהיהם כל ימיו לא שר, ומאחרי אדוני אלוהי אבותיהם. יעבד, הכוונה הוא... כן, אבל... אז זה בעצם התגובה. התגובה של יושיהו לנבואת חולדה ולמציאת ספר הברית פתוח בכללות של משה רבנו וכי תבוא, זה מהר מהר לרוץ ולקבע, ליצוק את כל המהלך שלו במעמד ברית מחודש. עכשיו, שימו לב לנקודה הבאה. בתנ"ך מתוארים בסך הכל, בתוך כל הרצף ההיסטורי שהתנ"ך מכיל בתוכו, הרצף השנים, התנ"ך הרי כולל בתוכו, מתחיל מאפס לבריאה עד... תחילת בית שני, שזה... מה? כמה שנים זה? כן. משהו כמו, כן, 2400. אז, אבל בתוך כל הרצף הזה, התנ"ך מתאר בסך הכל שבעה פסחים. מתוארים בתנ"ך. מה הם? פסח מצרים, הראשון. פסח של השנה השנייה, גם הוא מתואר, שבעקבותיו יש גם פסח שני. פסח של הכניסה לארץ בגלגל. בימי שלמה מתואר סוכות. פסח חזקיהו, פסח יושיהו, יש גם פסח בעזרא ונחמיה, והשביעי זה בעצם פסח שני של של השנה השנייה. יש הרבה רמזים, רמזים יש מלא, פסח גדעון זה בגלל שהוא עשה להם מצות, יש גם בשמואל, ויפקדם בתלאים, יש גם בלוט, ומצות עפה להם ויוכלו, רמזים לפסח יש בכל התנ"ך מלא מהם. אבל אני אומר, פסחים שמתוארים, מתועדים, כתובים בתנ"ך. איזה פסחים התנ"ך בוחר לתאר? התשובה היא, מכיוון שפסח הוא... חג הפסח, שימו לב, לא חג המצות. אתם יודעים שזה הרב ברויר, זה שני חגים. זה שני חגים גם בתאריך. חג הפסח חל בי"ד מחצות היום. חג המצות מתחיל מליל ט"ו בכלל. יש להם גם רגעים שהם משיקים. חג הפסח מתחיל מחצות היום עד חצות הלילה. זמן החלטת קורבן פסח, וחג המצות מתחיל מליל ט"ו, אז יש להם גם איזה קטע אחד שהם משיקים בו. אבל חג הפסח, שהוא בעצם חג קורבן, המרכז בו הוא קורבן פסח, ותכליתו של קורבן פסח זה בעצם הדם, הנשפח וכולי, זהו חג הברית. חג הברית. איזה ברית? הקדוש ברוך הוא קוראת מעם ישראל ברית. זה יושב על הברית הראשונה ביציאת מצרים, מי ששייך לאומה הישראלית, מי שמעוניין לצאת ממצרים, ישחט פסח, ישים את הדם על המשקוף, יצהיר, אני מהעברים ולא מן המצרים, והקדוש ברוך הוא יעבור ויפקוד אותו ויגאל אותו. בכל פעם שהתנ"ך בוחר לתאר פסח, זה מדובר על פעמים שהיה בהם ערעור על הברית, והיה צריך לקיים אותה מחדש. בוודאי שהיו הרבה מאוד פסחים באמצע, בינתיים, עשה פסח, דבר. כולם עשו פסחים, ברור, היה רצף גדול, אבל הפסחים שהתנך בוחר לתאר הם פסחים שבדיוק משחזרים את המעמד של הפסח הראשון, מעמד קריטת ברית. בואו נראה, פסח של השנה הראשונה, טוב, זה ברור, זה הפסח הראשון. פסח של השנה השנייה, אחרי חטא העגל, אחרי כל העיכובים בדרך, והמשכן צריך מחדש לקומם את הפסח. מי אמר אולי? כל השיבושים שקרו כאן בדרך, בסך הכל התוכנית המקורית היא להגיע לארץ ישראל תוך שבוע. טוב, קצת נתעכב, אז מרגלות הר סיני, פלוס 40 יום, אז משה רבנו יורד בי"ז בית עמוז, אמורים להגיע לארץ ישראל בטח בראש השנה. אנחנו כבר נמצאים בפסח שאחרי ראש השנה, אז כבר מתחיל פה עניינים להשתבש. קורטים עוד פעם ברית. פסח של השנה 40 בארץ ישראל, זה ברור, כל הדור שנכנס לארץ בכלל לא נימולים. הם לא היו בסיבוב הקודם, צריך לכרות אותם מחדש את הברית, והפעם על ארץ ישראל. פסח חזקיהו, אחרי תקופת אחז, שהשבית את הברית, השבית את עבודת המקדש, אז חזקיהו עושה פסח, מחדש את הברית, קוראת אותה מחדש וכו'. ופסח יאשיהו אצלנו, גם הוא, אחרי תקופת מנשה ועמון, קריטת ברית מחודשת. תראו כמה פסוקים הכתוב מקדיש, פרק שלם מפורט מאוד מאוד מאוד, על הפסח שעשה יאשיהו. ויעש יאשיהו בירושלים פסח לאדוני, וישחטו הפסח ב-14 לחודש הראשון, ויעמד הכהנים על משמרותם, ויחזקם לעבודת בית אדוני, ויאמר ללוויים, המבינים בכל ישראל, הקדושים לאדוני, את ארון הקודש, בבית אשר בנה שלמה בן דוד מלך ישראל, אין לכם עשה בכתף, עתה עבדו את אדוני אלוהיכם ואת עמו ישראל, וכולי וכולי, קורבנות רבים מאוד. כל פרק למדי, הקרבת דם וכולי. אני קורא כאן את מפסוק, נגיד מפסוק תזיין, ותיקון כל עבודת אדוני ביום ההוא לעשות הפסח והעלות עולות על מזבח אדוני כמצוות המלך יאשיהו. ועשו בני ישראל הנמצאים את הפסח בעת ההיא ואת חג המצות שבעת ימים. לא נעשה פסח כמוהו בישראל מימי שמואל הנביא. אז זה עוד פסח, אומרים שכתוב שמואל הנביא, אז גם שמואל עשה פסח, ואז גם שם הרי יש מעמד קריטת ברית גם אצל שמואל, שהוא כונס את כל ישראל, נכון? מימי שמואל הנביא וכל מלכי ישראל לא עשו כפסח אשר עשה יאשיהו, והכהנים והלווים בכל יהודה וישראל הנמצא ויושבי ירושלים. אז הגמרא שואלת, מה זאת אומרת לא עשו? מה, דוד לא עשה פסח? שלמה לא עשה פסח? עשה לא עשה פסח? יהושפט לא עשה? מלכים צדיקים, איך הכתוב אומר שלא נעשה כפסח הזה? תשובה, לא נעשה כפסח הזה ברמת המחויבות המחודשת לקריטת הברית כמו שעשה יאשיהו. זה היה המעמד המשמעותי ביותר של קריטת הברית. ב-18 שנה למלכות יאשיהו נעשה הפסח הזה. מבחינתנו, 18 שנה זה תאריך מאוד משמעותי. הרי היינו, יכולנו לשאול, למה הוא חיכה עד השנה 18? הרי כבר מהשנה 12 יאשיהו מתחיל את מלאכת ביאור העבודה זרה. למה הוא לא מתחיל את הכל במעמד הפסח? והתשובה היא, הפסח מגיע רק אחרי שיאשיהו מקבל את המסר מחולדה הנביאה שזה לא מספיק. ולכן הוא עובר למהלך הבא, וזה קריטת ברית. ברגע שאתה קוראת ברית, החג המתבקש לקריטת הברית הוא חג הפסח. בסדר? מעמד, כן, בדיוק. מעמד קריטת ברית כזאת לא נעשה, לא בימי דוד, לא בימי שמואל, גם לא בימי חזקיהו. כמובן שזה הכל לא הולך לפי המשבר. מעולם גם לא היה משבר כזה. לא בימי דוד. אף אחד מן המלכים לא קדם לו שלטון כזה של 57 שנים של, של שלטון ש, שפה מילא את ארץ ישראל בעבודה זרה. מה אומר על זה ירמיהו? על המעמד הזה. כמובן שירמיהו מלווה את המהלך הזה ומתנבא עליו נבואה. תסתכלו בבקשה בפרק י' א' בירמיהו. י' א', כן. הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת אדוני לאמור. שימו את דברי הברית הזאת. ודיברתם אל איש יהודה ועל יושבי ירושלים, ואמרת עליהם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, ארור האיש אשר לא ישמע את דברי הברית הזאת, אשר ציוויתי את אבותיכם ביום הוציאי אותם מארץ מצרים, מכור הברזל לאמור, שמעו וקולי ועשיתם אותם, ככל אשר אצווה אתכם, והייתם לי לעם ואנוכי יהיה לכם לאלוהים. אנחנו שיודעים שהנבואה היא בעצם נאמרת על רקע של חג פסח שנעשה, אז הנבואה מקבלת משמעות אחרת לגמרי. ירמיהו מיד קורא את הברית ואומר, רגע, בואו נזכר במעמד הברית הראשון. תכף תראו שיש כאן עוד משהו מאוד מאוד חשוב. ארור האיש אשר לא ישמע את דברי הברית הזאת, אשר ציוויתי את אבותיכם ביום הוציאי אותם מארץ מצרים, מכור הברזל אמור, שמעו וקולי ועשיתם אותם, ככל אשר אצווה אתכם והייתם לי לעם ואנוכי אהיה לכם לאלוהים. למען אקים את השבועה אשר נשבעתי לאבותיכם, לתת להם ארץ זבת חלב ודבש, כיום הזה ואן, ואומר אמן אדוני. אמן ואמן. ויאמר אדוני אליי, קרא את כל הדברים האלה בערי יהודה ובחוצות ירושלים לאמור, שימעו את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם. כלומר, יאשיהו קורט את הברית ומביא את כולם אליו. אבל זה לא נגמר רק בזה, אלא ירמיהו הולך ועובר בערי יהודה ובחוצות ירושלים, ומשמיע את כל דברי הברית הזאת, וקורא לעם לקיים אותם, ולהפסיק לחלל שבת, ולהפסיק לסחור בשבת, ולהפסיק לעבוד עבודה זרה, וכו' וכו'. הנביא עצמו, אני חושב שזה אחת אולי הדוגמאות המופלאות ביותר בתנ"ך לממש לעבודה משותפת של מאמץ מרוכז של מלך ונביא בכיוון הנכון. לפעמים המלך הולך לכאן והנביא מנסה למשוך אותו לכאן, כן? כאן מה, גם המלך וגם הנביא, אנחנו גם נראה את זה בהמשך, בטח בשיעור הבא, לא בשיעור הזה, גם את הפספוס הגדול, את הצער הגדול שיש לירמיהו כאשר יאשיהו נהרג, אבל כאן ממש מאמץ מרוכז משותף של שניהם כדי לקומם את דברי הברית הזאת. ויאמר אדוני אליי, קרא את כל הדברים האלה בערי יהודה ובחוצות ירושלים לאמור, שימעו את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם, כי העד העידותי באבותיכם ביום העלותי אותם מארץ מצרים עד היום הזה, השכם והעד לאמור, שימעו בקולי, ולא שמעו אבותיכם הכוונה, ולא יטו את אוזנם, והלכו איש בשרירות ליבו הרע, ואביא עליהם את כל דברי הברית הזאת אשר ציוויתי לעשות ולא לעשות. אתם שמים לב שהברית משמשת במשמעות כפולה. תשמרו את דברי הברית, כי אם לא תשמרו את דברי הברית, אני אביא עליכם את דברי הברית. מה הכוונה? אנחנו שאנחנו מבינים שהברית זה פרשת בחוקותיי, שיש בה גם ברכות וגם קללות, אנחנו מבינים שזה אותה שני צדדים של אותה מטבע. הברית כוללת בתוכה את הברכה אם נשמע בכל השם יתברך, וגם את הכללה אם לא נשמע. ובעצם שניהם ברכה. כאילו, העובדה שאנחנו אחוזים בהשם יתברך ואי אפשר למלט מזה, זה בעצם סוד הברית בינינו לבינו. טוב. עכשיו, רבותיי, זה בדיוק הרגע, השנה ה-18 למולכו של יאשיהו, שמשהו משתבש. משהו משתבש. וכלפי חוץ, מה שמשתבש, בא לידי ביטוי בפער שנוצר בין ירמיהו לבין יאשיהו. נוצר ביניהם פער הולך וגדל. בסופו של דבר הוא יהיה פער קריטי. אבל הפער הזה יושב על משהו אחר. ואני רוצה שתישארו כאן בפרק הזה, אל תלכו לשום מקום. אני רק רוצה שננסה טיפה להבין את הפער הזה ולהבין במה יאשיהו עסוק ובמה ירמיהו עסוק. ירמיהו מסתובב בערי יהודה ובחוצות ירושלים. שם הוא נמצא. איפה נמצא יאשיהו? הוא נמצא גם ביהודה ובירושלים, אבל הוא נמצא כבר גם במקומות אחרים. איפה? בכל הממלכה. בכל שבטי ישראל. יאשיהו הולך, ראינו את זה מקודם, ומבאר את העבודה זרה לא רק מיהודה ובירושלים, אלא גם מנחלת מנשה, גם בצפון הוא מגיע. כלומר, זה ברור לנו שיאשיהו רואה את עצמו כמלך המאחד של הממלכה. משיח. כלומר, אם בעצם פיצול הממלכה בתקופת רחבעם וירובעם סימן איזה שבר, זה נכון שכעת שבטי ישראל רובם גלו, אבל זה לא משנה לצורך העניין. יאשיהו רואה את עצמו, ובצדק רואה את עצמו, לפי גודלו ולפי תנועת התשובה האדירה שהוא מחולל ודבקותו והשם בכל לבבו ונפשו ומאודו, כמלך שישנה את ההיסטוריה, כמלך שיהיה המשיח, כמלך שיאחד מחדש את הממלכה ויעצור את הגלגל הזה שמתגלגל לכיוונים לא טובים, יעצור את הגלות וגם את החורבן שכרגע עדיין לא נראה באופק. זה מה שיאשיהו חושב. ויהיה לדבר הזה השלכות מעשיות על המדיניות שלו. עכשיו, כשאתם יודעים, אני אתן לכם איזושהי דוגמה, יש גוף מאוד חשוב במדינת ישראל שנקרא הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. אני עם האנשים שהמרחק ביני לבין סטטיסטיקה הוא כרחוק מזרח ממערב. כל המקצוע הזה נראה לי, א', אני לא כל כך מבין אותו, לא יודע איך עושים אותו, ודבר שני נראה לי כזה. אבל זה מקצוע מאוד משמעותי. אתה יכול, דרך האיסוף הנתונים והמספרים, להגיע לתובנות מאוד מאוד עמוקות על, 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 על מצבו של עם ישראל. נכון? יש רק בעיה אחת. מה היא? אתה חייב מספרים. סטטיסטיקה עובדת על... היא לא עובדת על... בסוף היא תגיע לאיזשהו שערוך, אבל היא צריכה מספרים, היא צריכה נתונים. במדינת ישראל, לדוגמה, יש מדד סטטיסטי שנקרא מדד העושר. באלף. הנחת היסוד היא שאדם שמסתכר כך וכך, יש לו עבודה כזו וכזו, המצב הכלכלי, סוציו-אקונומי, חברתי שלו כזה וכזה, נתון העושר שלו יהיה כזה וכך וכך. כשבאים למדוד, נגיד, את החברה החרדית, שהיום היא נמצאת על מוקד הדיונים, וגם אולי על שולחן הניתוחים במובן מסוים, וככה יש כאלה שנהנים לחוות בה.
על המוקד.
לא יודע, כן, אנחנו צריכים לפחות... לפחות מהמקום הזה, אני אומר, אני מקווה שאנחנו נהיה עסוקים רק באהבה לכל חלקי עם ישראל, במיוחד לחלקים שכרגע מרגישים מותקפים. מעולם לא יצא שום דבר טוב מחלק שהרגיש מותקף. זה לא, לא הוביל לשום מקום. חבל. כל פנים, יש שם איזה... אי אפשר לפענח את זה, כי בכל מימד סטטיסטי, מבחינת רמת חיים, מבחינת ממון, כסף וכל זה, החברה החרדית נמצאת במקום מסוים, יחסית נמוך, ובמדד העושר, נמצאים למעלה. למה? כי חיים, חיים אליהם משמעות. אדם שלומד תורה, הוא חי... אז מבחינת הלשכה, המרכז הסטטיסטיקה, זה נקרא אנומליה. כאילו, אי אפשר... אנחנו לא יודעים איך לפענח את זה. אין מדדים באמת לאושר. אי אפשר, ובכל אופן מנסים למדוד אותו, בכל אופן. אני אומר, יש משהו בשלטון שיודע טוב מאוד למדוד מספרים, אבל לא יודע למדוד מתחת. כאילו, זה קצת כמו, אם נחזור טיפה למחאה החברתית. כל הכלכלנים לא הבינו למה יש מחאה חברתית. הרי מסתכלים על המספרים, אומרים, תשמעו, המצב המשק שלנו, יחסית למשקים בעולם והמשבר, אנחנו מצב טוב. אין אבטלה, יחסית אבטלה מאוד מאוד נמוכה, יש צמיחה ברמה כזו או אחרת. בסדר, קצת יקר פה, אבל החשמל באירופה... אז למה אנשים לא מרוצים? מה הסיבה? טוב, אז בואו נעשה גם מזה הסטטיסטיקות. יש דברים שאתה לא יכול לצפות אותם. הם קורים, למה לא מרוצים? זה התחיל מקוטג', בסדר? כאילו, אתה לא... חוזר חזר לפרקים שלנו, ואני אומר, תשארו רגע בירמיהו, תראו לאן זה רומז. יושיהו המלך יודע למספר את כמויות... בתי עבודה זרה שהוא ביער, את הכמרים לעבודה זרה שנהרגו, שהוא הרג, את במות התופת שהוא חיסל, אפילו את כמות התלמודי תורה שהוא פתח, כי כתוב כאן, ויעבד, קראנו את זה בדברי הימים, ויעבד את כולם ללכת, גם את אלה שהוא רשם לתלמוד תורה. מלכות לא יודעת לזהות זרמים תת-קרקעיים פנימיים, חינוכיים. לא יודעת. היא לא יודעת. אתה מבין? לדוגמה, אתן לכם עוד דוגמה אחת. יש מבחני מיצב. שמעתם על זה? מה ראשי תיבות? לא זוכר. אבל זה מבחנים כלל מערכתיים, אובייקטיביים, שבאים לראות מה מצב בית הספר, במתמטיקה, בעברית, באנגלית, לא יודע. אתה מסתכל, אתה רואה מספרים. בית ספר מסוים קיבל ציון גבוה במיצב, זה גם הולך ממוצע בית ספרי, נדמה לי, גם. בית ספר שני. רגע, שנייה. אבל אם הבית ספר הזה הוא בית ספר אינטגרטיבי, שמראש מקבל אליו תלמידים בעייתיים, ומוציא אותם אנשים ראויים, מוציא אותם אנשים שיתרמו לחברה וכו', איך אתה יכול לשים אותו על אותו גרף של הבית ספר השני? כלומר, יש בתי ספר שהציון הנמוך של המיצב שלהם הוא ציון לשבח. למה יש להם ציון נמוך? כי הם מקבלים את כל התלמידים מהסביבה. אם הם היו רוצים להיות בית ספר אליטיסטי, אז היה להם ציון גבוה. עד רבה, הציון הנמוך שלהם זה המדליה שלהם. כלומר, יש דברים שהמספרים בכלל לא יכולים למדוד. אז ברמה הפנימית העמוקה, יש כאן איזשהו פער. הפער הזה, הנבואה יודעת לעמוד עליו, השם יראה, האדם יראה לעיניים והאלוהים יראה ללבב, והמלכות לא יודעת. תשימו לב איפה הפער הזה יושב. כל מלכות. לכן כל מלך צריך נביא לידו. כל מלכות. תשימו לב. יש פרשה, דברים האלה שמעתי מהרב מידן באיזושהי הזדמנות. הרב מידן חורז, ואני חושב, מה שכרגע אני אומר לכם, שמעתי ממנו, מה שנמשיך זה נראה לי המשך של דבריו. יש פרשת סוטה. פרשת סוטה נאמרת בתורה בפרשת נשא. לא בדיוק ברור הקשר שלה. הרי פרשת נשא היא פרשה שנאמרת לקראת צעדת בני ישראל לארץ ישראל. מה הקשר בין פרשת סוטה לבין הכניסה לארץ ישראל? והתשובה היא, אם נסתכל בספר דברים, כאשר משה רבנו בפרשת, לא זוכר, איזה פרשה זה היה? שופטים, מה זה היה? לא, בראה. איפה זה כל הזה, נו? ארור אשר, זה, נו. איזה קטע, תנ"ך הזה חסר בו דברים, מה זה? התנ"ך הזה מקולקל, לא מוגר, מדברים מיוטט הוא מדלג ליהושע. כי תבוא, אז אין לי פה כי תבוא. רגע, שופטים, רגע, זה מדלג, שנייה. לא, אין לי, תביא לי רגע איזה תנ"ך תקין. תודה. כן, וכי תבוא. אסור, זה ספר מוגר, לא מוגר, אסור להשאיר אותו. תראו למה זה דומה. ויצב משה את העם ביום ההוא בפרק כ"ז וכו'. אלה יעמדו לברך, אלה יעמדו לקלל, ואז ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה, וענו כולם ואמרו אמן. ארור אמן, ארור אמן. מה זה מזכיר לכם? פרשת סוטה. נכון, ואת קישתית ארורת מהאמרים המערערים, וענתה האישה ואמרה אמן ואמן. כלומר, והמכנה המשותף בין כל הארורים האלה כאן, בכי תבוא, הוא מכנה משותף אחד. מה הוא? דברים שעושים בסתר. ארור אשר יעשה פסל מסכה ושם בסתר, ענו אמן. מקלי אבי ואימו. מי יודע מה קורה בתוך הבית? מי יודע? בחוץ, אתם יודעים, תמיד בסוכות מתנהגים יפה לילדים. כי לא נעים, בחוץ שומעים. אבל כשאתה בתוך הבית, אז מי? בדיוק. ארור משיג גבול רעהו. לא יודע, אתה, זה, הוא בכלל לא יודע שזה הנחלה, כי גנבת לו חלק מהדברים. ארור משגיע עיוור בדרך. העיוור לא יודע לזהות מי עבד עליו. עיוור לא רק עיוור פיזית, אלא עיוור גם בדבר. ארור מטה משפט גר, אטום ואלמנה, הם גם כן, הם לא מכירים את המטריה, הם לא, אין מי שיגן עליהם. ארור שוכב עם אשת אביו. אשת אביו, אז אישה, אבל היא לא מתוך המשפחה, יש כאן איזה סוג של ניצול, וכאן זה, והחותם זה ארור מכר ראהו בסתר. נותנת לו איזה משהו, בלי שהוא בכלל ידע, להלשין עליו, ללכת לספר עליו כדי שיספוג. כל המחנה המשותף זה הכל דברים שעושים בסתר, שזה בעצם הרחבה של פרשת סוטה. הרי זה פרשת סוטה, היא נסתרת עם מישהו בלי שבעלה ידע. עם ישראל בעצם, הקדוש ברוך הוא קוראת איתנו ברית על הנסתרות. בנגלות אומר הקדוש ברוך הוא, אני יודע שאתם יכולים כלפי חוץ להיראות בסדר, אבל מה יקרה בנסתרות? בכניסה, במיוחד מילא במדבר, במשכן, שכולם נמצאים בתוך איזה מין קיבוץ של יתבית מיל על יתבית מיל. אז מה, כמה אתה כבר יכול להסתתר בלי שמשה רבנו יתפוס אותך, או אהרון יעבור שם באוהל ויראה מה אתה עושה? כמה? אבל בארץ ישראל, כל אחד תחת גפנו ותחת תאנתו, כל אחד יכול לפתוח לו איזה בסטה לעבודה זרה נסתרת. לכן, עם הכניסה לארץ ישראל, פרשת סוטה נאמרת ברבים. ארור אמן, ארור אמן, ארור אמן, כשהמכנה המשותף הוא סתר. עכשיו בואו נלך לנבואת ירמיהו של הברית שקראנו.
ירמיהו לא תוקף את עצם ברית פסח?
מה?
למה?
זה לא כאן אבל.
אבל הוא כותב את זה, לא תביא את זה לכם ביום
ציטוט. נכון, אבל זה בדיוק מה שקורה כאן. יש כאן מהלך של 6 שנים של תיקון. וביור, ומלך שהולך על זה, ובסוף גם קורבן פסח. קורבן פסח כאן מגיע בסוף התהליך, לא בתחילתו. ירמיהו אחרי זה ידבר על זה שהם מתייחסים אל הקורבנות כסוג של פוליסת ביטוח. בואו נקרא רגע את הפרק הזה עוד פעם. עוד פעם מדובר כאן על הברית. אני קורא רגע את פסוק ה'. למען הקים את השבועה אשר נשבעתי לאבותיכם לתת להם ארץ זבת חלב ודבש כיום הזה, ואען ואומר אמן אדוני. אמן, האמן הזה. אחר כך עוד פעם. אז עכשיו בדיוק ברגע בשלב הזה מגיע פסוק ת' ויאמר אדוני אליי נמצא קשר באיש יהודה ויושבי ירושלים. קשר קשר הכוונה פחתרת, סודי. לא רואים את זה מבחוץ. כלפי חוץ, אם היו מראים לנו סרט על תקופת יאשיהו, היינו אומרים, מושלם. מלא, בתי כנסיות, בתי מדרשות, אין עבודה זרה. אבל בפנים יש קשר. אתה רואה את זה, אתה נביא. הוא לא רואה את זה, לך תגיד לו. שבו על אבונות אבותם הראשונים אשר מענו לשמוע את דבריי ומהלכו אחרי אלוהים אחרים לעובדם, הפרו בית ישראל ובית יהודה, כן, את בריתי אשר קראתי את אבותם. פרשת אישה סוטה. ירמיהו אמר אמן השם, אומר הקדוש ברוך הוא, אבל תראה, הם הפרו את הברית. בסתר הם הפרו את הברית. עכשיו חז"ל מתארים, התיאור הידוע, שיאשיהו מינה פקחים, פקחים למניעת עבודה זרה, בטח גם הם היו גויים אולי. והיו נכנסים לבית, אמרו מראים להם, הנה הכל נקי, הכל בסדר, והיו עושים ציור פסל על החלון. פותחים את החלון, כשהם היו יוצאים, היו סוגרים את החלון וסוגדים לו. התיאור הזה של חז"ל בעצם בא לספר לנו שמתחת לפני השטח רוכשת עבודה זרה. 57 שנים של מנשה והמון לא נעלמות לא ב-6 שנים וגם לא ב-10 שנים, אולי צריך כנגדם עוד 60 שנה. מתחת לפני השטח, האישה היא עדיין סוטה, היא עדיין נסתרת. ויש לדבר הזה נפקמינה. אחרי הברית! אחרי הברית! אחרי קריטת הברית שהם אמרו, אנחנו קורטים את הברית! הרי מה זה אישה סוטה? אישה סוטה זה אחרי שהיא התחתנה. אחרי שהיא קרתה ברית עם בעלה, והיא אמרה לו, אני אשתך ואתה בעלי, היא הולכת ונסתרת עם מישהו אחר.
גם ביהודה רק בישראל.
מה?
גם ביהודה רק בישראל.
הערה מצוינת. ביהודה. יאשיהו, הראש שלו כבר בישראל. בשבטי ישראל הוא כבר עסוק בלאחד את הממלכה, וירמיהו אומר לו, אבל בפנים, בבסיס, איפה שאתה בטוח שהכל בסדר, יש שם דברים רקובים מבפנים, ובעצם כאן מגיע איזשהו עימות, או איזשהו פער, בין יאשיהו לירמיהו. ירמיהו קורא ליאשיהו לחזור פנימה, להמשיך את מהלך התיקון הפנימי עוד, להמשיך עוד שנים רבות. ויאשיהו כבר עסוק בשלב הבא, בייחוד הממלכה, בחיבור שלה, כבר לראות איך הכל כבר נתפר, ובדיוק ברגע הזה, בפער הזה, ההזדמנות הגדולה ביותר לעצור את החורבן בעצם נעצרת, על פי דברים שבעזרת השם נראה בשבוע הבא. בשבוע הבא נראה איך מסתיים את מלכות יאשיהו, וגם את פרקי ירמיהו שמלווים את הצרה הזאת. זה כבר הכניס אותנו לשלושת השבועות. עסקו וימצאו.